שלום לכולם. בשידור הזה נדבר על תופעה שתמיד קיימת איתנו, אך רבים לא שמים לב אליה, וזה מניפולציה של התודעה. נתפקד יותר במה שנקרא נשק פסיכוטרוני. הוא כבר קיים אצל כל אחד מאיתנו. בזמן האחרון הרבה מתלוננים על הרעש באוזניים, על הראש שמסתחרר, התקפי זיכרון שנאבד, אדם פשוט שוכח לאן הוא הלך, מה רצה לומר. זה מתחיל מהרגע שקוראים ספר, עוברים 10 דפים ובכלל שוכחים על מה היה הספר. ואז זה יכול להגיע לכזה מצב שבאופן פתאומי בחורה צעירה שוכחת איפה היא גרה. כן, חוזר בראש, מצב רוח מותש אחרי שינה טובה, חוסר שינה בלילות, דיכאון פתאומי, שינוי התנהגות קיצוני. האם אתם זיהיתם מישהו אצלכם או אצל אנשים שאתם מכירים למי שיש סימפטומים כאלה? בעצם, כמעט לכל אוכלוסייה יש את זה כבר. מה זאת המגפה הזו? מה מקור למחלה ההמונית הזו? וזה לא קורונה. בואו נבדוק את זה יחד. רובנו חיים בבניינים רבי קומות, בדירות מרובעות וקירות שדרכם עוברים גלים. על בתינו וסביבם יש כמות גדולה של לוויינים, מגדלים סלולריים ומשדרים. אנחנו חיים בתקופה של עידן הדיגיטלי. אינטרנט, תקשורת סלולרית, טלוויזיה, כל השדרים הללו עוברים דרך הגוף שלנו. אנחנו אוכלים מזון לא טבעי, עם הרבה תוספות. כימיקלים והגוף שנחלש בצורה כזו הופך להיות עוד יותר רגיש להשפעה של הקרנה אלקטרומגנטית. כל זה לא קורה פשוט כך. תשימו לב, בהתחלה היגרו אוכלוסיות שלמות לתוך ערים עירוניות, תוך כדי שפרסמו שרק כך צריך לחיות אדם התרבותי. לאחר מכן הביאו לנו את הטלוויזיה, את התקשורת הסלולרית, האינטרנט, הווי-פיי וכך הלאה, מה שאומר שכל זה מונע מאיתנו לחיות באורח חיים בריא. אנשים רבים הפכו להיות לביומסה, אשר כל רגע אפשר לכוון לכל כיוון שירצו, פשוט צריך לתת תוכנית פעולה ספציפית, וכיה זאת שיכולה גם להשמיד. הדבר שהכי חשוב בכל ההתפתחות הטכנולוגית הזאת היא ששכנוע את אנשים שבוודאי שיש השפעה על הטכנולוגיה, על האדם. אך כמובן, אליהם זה לא קשור. האם זה באמת לא קשור? יש מה שנקרא ביו-אנרגיה. או אילה, כל רגע אנחנו בעצמנו מקרינים אנרגיה, כמו זו גם על אחרים. על העולם, אנחנו עצמנו משפיעים אחד על השני ותלויים במה שקורה בחברה. האם זה לא קשור לכך שאנרגו, אינפורמטיקה, אנרגיה קונדליני, מה שאתם רואים פה, שבו עוברת מהאדמה דרך עמוד השדרה ובחזרה? את העילה של האדם כבר חוקרים דורות רבים ומשתמשים בהם, אם זה למען כוונות טובות, כמו שאתם רואים פה, או גם לכוונות רעות. אם גם זה לא קשור אלינו, שכל הידע הזה הפך להיות לכלי נשק המוני והיא בידיים של האליטה? יש משפט שאומר, כל עוד אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, הפוליטיקה עוסקת בנו. אותו דבר קשור לאנרגו-אינפורמטיקה. כל עוד אנחנו חושבים שכל זה לא קשור אלינו, הידע הזה, האסטרטגיה הזו, הדרך שהאליטה משתמשת בטכנולוגיה, עלינו. כל זה מתרחש במציאות, ואתם כבר שמעתם את זה במדינתנו, מביבי נתניהו. כן, השבבים. מחשבות ורגשות של אדם הם מתגשמים בחומר. ברגע שיש אדם שכועס או שונא, אתם תרגישו את זה כחוסר נעימות. אם מישהו מרגיז אתכם, אתם בעצמכם תרגישו רתיחה. אם מישהו אוהב אתכם, גם אתם מרגישים אהבה. אם מישהו מתגעגע אליכם, אתם תתגעגעו בחזרה. השדה האלקטרומגנטי סביב לאדם, שגם נקרא ביו-אנרגיה, יכול לתקשר עם הסביבה, בדיוק כמו הגוף החומרי, אפילו יותר מכך. שימו לב, בתמונה הזאת צולמו גם אנרגיה סביב הצמח, גם סביב דבר דומם כמו המטבע וגוף האדם. כי לביו-אנרגיה אין כמעט מוגבלות פיזית, למשל, כתבה על זה ברברה ברנר, שהתעסקה בריפוי דרך השדה האלקטרומגנטי של האדם. זה ספר שיש אצל מיסטר ולאד, יש לו הרבה ספרים על כך, אתם יכולים לראות דוגמה. בעצם הידע על הגוף הדק באדם נועד או לרפא, אבל אפשר גם להשתמש בזה למטרות הפוכות. בדיוק כך, כל המחשבות והרגשות שלנו יכולים להיות נשלטים. לכן, לא ניתן לומר כעובדה שמחשבות של האדם הן באמת המחשבות שלו. יש אין ספור מקרים בהם אנשים יתנהגו באופן לא רציונלי כלל, אשר אחר כך לא יוכלו להסביר למה הם יתנהגו ככה. עכשיו אני אראה לכם משהו.
תחשבו רגע, מה לדעתכם הסיבה שגורמת לתאונות המטוסים הללו?
En ese momento estaban ya empezando a llegar los primeros reactores F-86 Sabre norteamericanos ya de caza bombardeo.
¡Hostia!
בשנת 2015 כל העולם מכיר את הטייס הפסיכופת לו ויצה. כאן אתם יכולים לראות את התמונה שלו. אשר הוריד מטוס שבו היו 150 נוסעים לתוך רכס הרים. רק מידע חלקי יצא לציבור הרחב. כאן אתם יכולים לראות אילוסטרציה של המקרה. באותו יום הסבירו שהטייסים התנהגו בצורה לא רגילה כלל. הם לא עשו את מה שמגדל הפיקוח ביקש מהם, ולא היה לטייסים הללו שום בעיה פסיכולוגית לפני כן. כך גם היה בנחיתת בוינג 737 בעיר פראם ב-2008, כך גם בירוסלב בשנת 2013, שבו מתה קבוצת אוקי לוקומטיב. לא היה ברור למה טייסים שהטיסו את המטוס לתוך הים. יש גרסה כמובן הטכנית, אך היא לא מסבירה את ההתנהגות המוזרה שהייתה לטייסים, כאילו מישהו שלט עליהם ברגע של האסון. ואם אומר לכם לא כאילו, אלא כך זה היה, האפשרות של שליטה במחשבות ובהתנהגות של האדם מרחוק כבר קיימת. זה יכול להיות כאשר אדם משפיע על אדם אחר, או אדם מושפע ממכשיר מסוים, או שזה משפיע מאוכלוסייה שלמה. איך זה קורה? לכל אדם, לכל מכשיר חשמלי, יש סביבו שדה מגנטי שיש בו תדר מסוים. זאת עובדה. למשל, הרופאה משתמשת בידע הזה כאשר היא עושה דיאגנוסטיקה על ידי אינצפלופוגרמה או תרפיה מגנו-רזוננסית. כך גם העולם שלנו יש את השדה המגנטי עם תדר משלו. וכן, תחשבו, כמה הפרעות נוצרות בשדה המגנטי העולמי על ידי כמות אדירה של לוויינים, מגדלי רדיו, משדרים, מכשירים אלקטרונים שיש בעולם, בעוד חלקם בכוח מאוד גדול כגון תחנת הרפ. כאן אתם יכולים לראות דוגמה של אותו תחנות הרפ, ובכמה מקומות בעולם כבר זה קיים. מערכת שבעצם שולטת על מזג האוויר, על היונוספירה, ביוספירה, בוודאי זה שמשפיע גם על המוח של הבן אדם. תחשבו, זה משפיע על כל האלקטרומגנטיות בעולם. באלסקה יש את זה, את הטכנולוגיה לשינוי אקלים. כך יש גם בתחנה בנורווגיה, בפורטו ריקו, ברוסיה, באוקראינה, בטאג'יקיסטן, כך גם בפרו, ובעוד רשימה היא הרבה יותר מלאה. מדובר פה על תחנות אלקטרומגנטיות. כאלו, אין שום הפתעה לכך שהעולם שלנו חולה. כך גם הביוספירה שלנו חולה, שחלק ממנה הוא האדם עצמו. בואו נדבר לוגי. האם אפשר לכוון מכשיר שיכול כמו ברפואה לרפא? כך אפשר לכוון מכשיר שיוכל לקדם מחלות ואפילו מוות, אם מדובר על אדם יחיד או אפילו קבוצה שלמה. מיסטר ולאד סיפר על ידידתו הפסיכולוגית קלינית וחוקרת מדעי המוח בשם דוקטור צ'רנובה אולגה, כאן אתם יכולים לראות אותה, שחקרה הרבה זמן את ההשפעה של הפסיכוגנרטורים על התודעה של האדם ואיך אפשר לשלוט באנרגיה של קבוצת אנשים. היא הצליחה לא רק לחקור איך בדיוק משתמשים בטכנולוגיה כדי לשלוט באדם, אלא גם איך אפשר להתנגד לטכנולוגיה הזו. ויום אחד, באחד הימים בו היא המשיכה במחקרה, הרגישה קרינה חזקה לכיוון הגב שלה. כתוצאה מכך היא הרגישה מיידית מאוד לא טוב. למילותיה, היא ראתה הפסק אור מול עיניה, ואחרי 15 דקות היא התלונה על בחילה ולחץ בכיוון הלב. כמובן שלחו אותה מיד לבית החולים. החורפים לא יוכלו למצוא שום דבר, הפנו אותה בחזרה הביתה. אך בלילה, היא הרגישה אף יותר רע. החזירו אותה לבית החולים, והפעם עשו בדיקה מקיפה, כולל בדיקת דם. הרופאים לא ראו שום פתולוגיה ונמנעו מלהמשיך לטפל בך. מיסטר לאט, כולל דוקטור אדוארד ברקוביץ', פסיכיאטר ופסיכולוג קליני שפועל איתו, כולל משפחתה, דחקו ברופאים עקב טענה של מחושים בלב והעבירו את זה לסטטוס של טיפול דחוף. לכן השאירו אותה למעקב במחלה הקרדיולוגית. בבוקר, למחרת, ב-4 בבוקר, אולגה הרגישה יותר טוב, ניסתה לקום. וברגע שעשתה זאת, התחילו אצלה חרחורים. היא נפלה על הרצפה ונפטרה. יש את כל הסיבות לחשוב כאן שמדובר על הרג וללא מגע, כי אולגה צ'רנובה הייתה לגמרי, תשימו לב, בריאה כבת 50, היא הייתה יכולה לעלות כל היום על הרים, הייתה יכולה לרוץ. עשו לה פתיחה אחרי המוות ולא ראו שום פתולוגיה אפשרית שיכולה הייתה לגרום למוות פתאומי. מה שקרה לה זה שפשוט שרפו את הלב שלה על ידי קרינה תוך כמה שעות, ואף רופא לא יצליח להסביר איך זה קרה. זה נשמע כמו פנטזיה. מי צריך לעשות כאלה דברים? תשאלו את עצמכם. הרי מישהו צריך כל הזמן לעורר מלחמות בעולם, להכניס לאנושות לרעב על ידי גירעונות כלכליים מכוונים, ליצור ולהשתמש בנשק להרג המוני אשר מסוגל תוך כמה רגעים להרוס חיים על כל פני האדמה. האם יש נשק גרעיני? למה שלא יהיה נשק שמבוסס על שדה מגנטי ועל תדרים? בואו נכיר אותו. ניקח מה שפוטין אמר בשנת 2012, תהיה השפעה גדולה, ואם לא, המסכמת כאשר המלחמה תעבור להיות במרחב שהוא אינפרמטיבי, קיברנטי, בטווח רחוק, הנשק שעובד על פיזיקה, על בסיס פיזי חדש, כגון נשק קרינתי, גיאופיזי, פסיכופיזי ועוד אחרים. ניקח כאן דוגמאות כמו שהלוויין יכול כבר כיום להוריד לייזר, יש אפשרות להשפיע על מזג האוויר ועל תופעות שקורות, וכמובן מה שאתם רואים פה זה נשק אקוסי שמשפיע על המוח. ממש כאן. כל זה בעצם יביא ביחד עם הנשק הגרעיני לקביעה פוליטית חדשה ומטרות אסטרטגיות חדשות. נשקים שעובדים על בסיס פיזיקאי חדש הוא לא באמת חדש. המחקרים שלהם כבר נעשים שנים רבות. מדובר על נשק לייזר, נשק גיאופיזי כגון הרפ, נשק פסיכוטרוני שנתמקד דווקא בו. מדובר על נשק שבעזרת שדה מגנטי ותדר קולי יכולים להשפיע על הפסיכולוגיה של, ששום דבר חדש ביבי לא הציע כאשר דיבר על שבבים, שרק יעזור להחדיר משדר פסיכוטרוני לגוף. אתם חושבים שזה עדיין רק פיתוחים וטכנולוגיה שעדיין לא השתמשו בה, כמו שהוא אמר? אך העובדה מדברת אחרת. המלחמה הפסיכוטרונית נגדנו, כל אזרח בעולם כבר, לכל אזרח בעולם כבר קיימת מזמן. למשל המלחמה שהייתה בין צ'צ'ניה והרוסים. היא מלחמה בנלחמה הפדרציה הרוסית כנגד הבדלנים המוסלמים הקיצוניים ברפובליקה של צ'צ'ניה. המלחמה החלה כתגובה לפלישה לדגסטן ב-1999, בה פלשו כוחות גרילה אסלאמים לרפובליקה של דגסטן בניסיון להביא לנפילה של המשטר שם, ולהקמת משטר אסלאמי שהביא להפרדה הרפובליקה של דגסטן מהפדרציה הרוסית. והסתיימה בשנת 2009. למה? כי הקרינו שם על הצ'צ'נים בכפרים את אותו נשק פסיכוטרוני, במקרה זה אקוסטי. תשימו לב כאן, תשימו לב כאן, מה שאתם רואים זה הנשק. בכפרים אמרו, שבעיקר שם גם עשו את זה, שהפרות ימים שלמים היו גואות, לא נתנו חלב, לאנשים היו בעיות שינה קשות, הילדים לא הפסיקו לבכות. בנוסף, אנשים בריאים קיבלו התקפי אפילפסיה. היום לא צריך מלחמה גלויה כדי להשפיע על האנשים. ברגע שמשדרים אינפרה קול יכולים ליצור התקפי חרדה ופאניקה. אם נשפיע על אדם בתדר 7 הרץ, שמשתלב עם תדר אלפא של המוח האנושי, אז כל פעילות מוחית באותה רגע תיפסק. אדם ירגיש רעש שפשוט גורם לו להיקרע לחתיכות מבפנים. תחושת בחילה וצלצול באוזניים, התקפי פאניקה. תותחים אקוסטיים כבר נכנסו לצבאות נאטה, הם השתמשו בו עוד במלחמה בעיראק. עוד משתמשים בנשק אקוסטי כדי לפזר הפגנות, למשל בגרוזיה, בעיר טביליסיה בשנת 2007. צולמו שתי מכוניות משטרה שעליהם תותחים אקוסטיים. תשימו לב שאופרטור, במקרה הזה זה באמת מה שאתם רואים פה, זה היה בטביליסיה בגרוזיה, מה שאתם רואים פה זה היה בצ'צ'ניה, די דומה. אז אתם רואים פה שתי מכוניות משטרה שעליהם תותחים אקוסטיים. האופרטור שמכוון על המפגינים, יש עליו אוזניות, מי שבעצם נפגע ברח, על ידי זה שגם אחרי שיצא מהמקום, שלושה ימים הגיעו הרבה מאוד תלונות לבית החולים על צלצולים באוזניים ובעיות בזיכרון לטווח קצר. עם גלי אינפרקולים של 20 הרץ אפשר לעצור באופן פתאומי את הלב של כל בן אדם, כאשר המוות לסובבים יראה טבעי, ובעת אבחון מקרה המוות לא יש שום סימנים של אונס. תדרים מיקרונים שהיא קרינה לא מייננת גבוהה, ותדר מיקרוגל שהוא קרינה מייננת גבוהה, יכולים להשפיע בטווח רחוק ולעבור דרך קירות, ומשדרים לתדרים הללו יכולים להיות לא רק משדרי 5G שיש ברחוב, לא רק מודם של הווי-פיי כמו רבים שכבר יודעים את זה, אלא גם חוטי החשמל בשקע החשמלי בבית, אפילו צינורות אינסטלציה בכל בניין. כאשר מכוונים גלים מיקרונים כמו של 5G, גם במרחק של 100 קילומטר, אדם יכול לשמוע מה שנאמר לו. ממש. ויהיה כזאת השפעה שבו הכל יהיה מכוון כביכול מתוך הראש שלו. כמו שדיברו על כך המסומנים באחד התוכניות הקודמות ברדיו אקטיבי, שסיפרו מה שקרה בעצם לכל האנשים בעולם שהגדירו להם את השבב, רק לא חייבים שאותו קול ישמע דווקא על ידי זה שיש לנו שבב. המוח שלנו קולט את התדרים. השבב הוא רק מכוון את התדרים לכל הגוף ומחזק את ההשפעה של התדרים. לכן גם ללא שבב אפשר לשמוע קולות, כמו למשל הטייסים שסיפרתי לכם בדוגמאות בתחילת התוכנית. הוא גם ישמע קול. הוא יחשוב שזה ממגדל הפיקוח, שהוא זה שאומר לו מה לעשות, ובעצם זה לא יהיה משם. בספר של לי פון פל, סודו של שליטה הנסתרת מבני אדם, הוא כותב כמה מקרים שלמים בהם אנשים התאבדו בנסיבות לא ברורות, במיוחד מדובר על מפקדים בדרג גבוה ועובדי ממשל בשנת 1991. אנשים לדוגמה, שר הפנים של ברית המועצות, פוגו, מרשל קרומייב, ליסה אוליק, אחרי ממשלת ארצות הברית, ועוד כאלו איבדו את חייהם בפתאומיות על ידי כוח לא ברור. פשוט לחצו על הכפתור והם התאבדו. הם גם לא ניסו להתנגד לכל הזה. לכן תדרים בוויברציות שונות יכולים לשבש את התדר הבריא של האדם, להחדיר לו מחשבות ורגשות מסוימים, וכך גם לדחוף אותו למעשים לא רצוניים. זה קורה לאנשים ספציפיים, גם לאוכלוסיות שלמות. זה מסביר את ההתנהגות הלא שפויה של אנשים בודדים ועמים שלמים, אם לא את כל אנושות יחדיו, שעכשיו מוליכים אותה לתאום. בואו נעמיק כאן במערת הארנב. מכונת הפלא שיכולה להשפיע על המוח האנושי עוד נכתבה על ידי כתב המדע הבדיוני הרוסי אלכסנדר בלייב ברומן שנקרא שליט העולם בשנת 1926. הגיבור העלילה שלו יצר מכונה שיכולה ליצור גלים שיכולה להשפיע על הרגשות של אנשים, למשל ליצור פאניקה או אופוריה. המכשיר הוא מחדיר מחשבות לשוטרים ומתחילים לרדוף בצורה אגרסיבית אחרי הומלסים. מצד שני, הוא מגדיר מחשבות לבחורה בשם אלזה, שגורם לה לאהבה תשוקתית חזקה אליו והפוך אותה לבעלים של הגורל שלה. אנחנו יודעים שלא פעם כותבי בנה המדיונים משתייכים לחוגים של אחוות סודיות, כגון האחווה הפיביאנית. שם גם היה כותב הספר הנודע 1984. או אפילו באחוות הגולגולות והעצמות. והם דרך העלילה עוטפים דברים שבאמת מתרחשים בעולם, רק נסתרים מהציבור הרחב. למשל, ג'וליבר כתב על הצוללת הרבה שנים לפני שבאמת יצרו אותה וחשפו לציבור הרחב. כך ברומן של בלייב יש רמזים על הטכנולוגיה שיכולה להשפיע על המחשבות והרגשות של אנשים מרחוק, אשר כיום באמת קיימת. איתן דוגמה אחת בעיתון הרוסי בשנת 2006 פורסם על גנרל מיור בוריס רדטיקוב, אשר יצר מחלקה מיוחדת שעוסקת במחשבות נסתרות. וזה מה שהוא סיפר באמצע שנות ה-70, שהם יצרו פסיכוגנרטורים ונשק פסיכוטרוני מטווח ארוך, ובעצם חקרו את הנושא הזה בכל המדינות המפותחות, אבל דווקא בברית המועצות פיתחו את זה ממש כטכנולוגיה שמאפשרת לחדור לתודעה של אדם מסוים. וכיום כמובן הטכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת, נמצאת גם בארצות הברית. או בשנת ה-90 הם עבדו עם שגריר מארצות הברית ברוסיה, סטארוס, בו הם עבדו עם התודעה שלו, וגילו שהשגריר יש מכשיר להשפעה פסיכוטרונית על תושבי מוסקבה, הכי חבויה על ידי הממשלה. במילים אחרות, בלי שנודעים בכם, נוגעים בכם פיזית, אפשר להשפיע עליכם ולהביא בן אדם למצב כזה שהאינטליגנציה תהיה ירודה, המחשבה תהיה מבולבלת, והבן אדם פשוט לא ישאל שאלות. השפעה על מכשור על האדם עובדת על אותו פרינציפ של השפעה על אדם אחר. כולם יודעים על ההשפעה של אדם בעזרת היפנוזה. רק על קצה הקרחון, השפעה על אדם נוצרת באופן הרבה יותר מגוון ממה שרוב חושבים, ובנויה על זה שיודעים איך בנוי השדה האנרגטי של האדם, והמרחב המידע הזה הוא האזוטריקה, השפעה אשר קורית כאשר אדם אינו מודע כלל שאכן משפיעים עליו. וכאשר הידע על הטכנולוגיה כזו מתחיל לצאת לציבור, מהר מאוד מתחילים לצחוק עליה ולומר שמדובר על תרמית, ואפילו ליצור תוכניות ריאליטי על הנושא הזה בשביל לבדר את הצופים, כמו סרטים על כוחות על-טבעיים שלפתע נותנים בהמוניהם, או תוכניות על מתקשרים למיניהם, וכל המטרה היא להגדיל אנשים שמדובר על בידור וכלל לא משהו מדעי. אך אורה או שדה המגנטי האנושי כבר מזמן יכול להימדד במכשור מדעי. עוד בשנת 1939, כאן אתם יכולים לראות, מכשיר נוצר שיכול לצלם אורה על ידי זוג חוקרים המדענים בשם משפחה קרליאן. הנה הם פה. שהם בעצם חקרו את השדה המגנטי שלא נראה לעין אנושית, אך עוד בעת העתיקה, במיוחד ברפואה הסינית, האנרגיה הזאת נקראת אנרגיה צ'י. ברפואה אודית ארוודה, האנרגיה הזאת נקראת פרנה. באגני יוגה, בספר של אלנה רריך, נאמר כאנרגיה פסיכולוגית שנוצרת מאנרגיה אינפורמטיבית ונפשית יחדיו. וזה לא יכול להיות על טבעי, אלא מדובר על תופעה טבעית. גם טלפתיה זה תופעה טבעית ולא על טבעית. יש גם משפט, המחשבות עפות באוויר. זה אומר שהמחשבות של אנשים יכולים ליצור קשר ביניהם כמו גלים שנפגשים. אלו עם אלו, יש גם הוכחות לכך במדע המודרני, למשל באוניברסיטה הרפואית במוסקבה על שם סצ'ין, קבוצת מדענים עשו ניסוי אשר הוכיח את האפשרות של מעבר מידע בין שתי יצורים חיים ללא שימוש בחמשת החושים הרגילים. הכוונה, כאשר אנשים לא רואים ולא שומעים זה את זה, נירופתולוג בעל שם עולמי בתחילת המאה ה-20, בכתירב, בעצמו עשה ניסויים מוצלחים בסיאנסים להגדרת מחשבה. אחרי מותו של בכתירב, הניסויים דומים התחיל לעשות פרופסור ליאוניד וסילב, כאן אתם יכולים לראות אותו, ובעיתון העת, בשם שליח הידע, הוא כתב מאמר בשם גלים ביולוגיים, ושם הוא הסביר על היכולת טלפתיות להימנע, שאפשר בעצם להימנע מהתפיסה הפרגמטית שהייתה עד אז למדע. מחשבות ורגשות זה תדרים. ולכן אם להתכוון לרמת התדר המתאים, אפשר לקרוא את המחשבות והרגשות. כמו מקלט רדיו. אפשר גם להיות כמו משדר רדיו, לא לקלוט את הגל, אלא להקרין את הגל. זאת אומרת, להחדיר אינפורמציה לאובייקט. זה מה שקורה כאשר עושים כישוף אהבה. מדובר על היפנוזה, כך שיכולים להחדיר לאדם כל סוג של מחשבה. כל מה שצריך זה להעביר לאדם גלים של אופוריה או שנאה לגבי האדם אחר. כל פעם שאדם יראה את האדם השני, הוא ירגיש רגשות שיחדירו לו ומאוד חזק, זאת אומרת, לאחד יהיה שנאה, כמו למשל לאשתו, ולאחר אהבה חזקה, זאת האישה שרוצה למשוך אותו אליה. הגבר בעצם יאפשר לרגשות האלה לשלוט בו, והאדם ירגיש שזה רגשות שלו. הוא לא יחס את זה שמישהו אחר בעצם החדיר לו את זה. בדיוק אותה שיטה משתמשים לא רק בחיים הפרטיים, אלא גם בעולם הפוליטי, כלפי האזרחים, שבו גורם אחד גורם באופן מלאכותי לקהל רב למשך ולאהוב אותו, למשל ביבי נתניהו או היטלר. למרות שיש בסיס מוצק לכך, לעומת זאת לשנוא צדדים אחרים שלא קשורים לאותו צד אוהב. זאת אומרת, הוא גורם לעצמו שיהיה לו אהבה חזקה, אבל לכל גורם אחר סוג של שנאה לא ברורה. אנשים או קהל הופכים להיות כמו צעצועים קולטי תדרים. ברגשות ומחשבות העצמיים של הקורבן נדחקים על ידי רצונו של אדם אחר, ומתחלפים על ידי אותו הרגשות שהאדון המאפנט, שיכול בצורה בלתי נראית להגדיר לו, וגורם לקורבן לחשוב שזה המחשבות והרגשות שלו, שכך הוא מרגיש, חושב ופועל רצונו הפרטי, ובעצם מבצע את הרצון השלט בלי לשים לב, כך שכדי שהמוח יקבל פקודות ויבצע אותם, מה שצריך זה לכבות את מרכז השליטה בו. וזה בעצם המחשבות הביקורתיות הבריאות שיש בתוכנו, אשר בעצם בודקות כל דבר ברגע שאנחנו נפגשים איתו. אם אנחנו מכבים אותו, הכל חודר באופן מיידי לתת המודע, לחלק במוח אשר הכל מקובל עליו. השיטה ההיפנוטית הגיעה לכזאת רמה שכבר למדו להפוך מאנשים נורמליים לזומבים. בספר השליטה הנסתרת על בני אדם מצוטט מקרה הבא בשנת 1967. במנילה, באסטרו, באמריקה, הוא אשם אדם ביצירת קשר לרצוח את נשיא פיליפיניה דאז, מרקוס. המומחים שעבדו עם האמריקאי שקרא לעצמו קסטיליו, הגיע למסקנה שיש להם עניין עם זומבי, אשר מתוכנת לארבע אלטר אישיות, אישיות אלטרנטיביות. אישות ראשונה אמרה שהגיע לפיליפינים בשל עסקים פרטיים שלו. אישות שנייה אמרה שהוא סוכן CIA אשר נמנע לדבר ולענות על שאלות. אישות שלישית הייתה בעצם כזו שאם הניסיון לרצח לא היה מצליח, אז הוא היה מנסה לעשות התאבדות מיידית. אישות הרביעית כבר עודתה בכך ששמו האמיתי מנואל אנקר רמיאס, הוא בן 27, שנולד בניו יורק ועבר הכנה מיוחדת באחד המכונות של ה-CIA. חוץ מזה, קסטיליו היה מתוכנת למילות קוד, כאשר הוא ביקש לעבור מבית החולים לכלא, הרופא אמר לו, זה הכל תלוי בבוס הגדול. רק קסטיליו שמע את המילים הבוס הגדול, הוא מיד נרדם, עד כדי כך שלהעיר אותו בדרכים רגילות לא הצליחו כלל. אז הרופאים נזכרו ביומן כתיבה של קסטיליו, והם התחילו לקרוא כל מה שהיה כתוב. כאשר הגיעו למילים, אני אנצח אם יהיה החזיק את עצמי בידיים, אני צריך להאמין בעצמי אחרת, אף אחד לא יאמין לי, קסטיליו התעורר. כאשר החוקר השמיע לאוזניו שלושה תאריכים אשר היו כתובים על הדף, קסטיליו אוטומטית הזיז את היד כאילו תפס את הנשק, רצה לראות לעצמו בראש. אם נאמרו אותיות מסוימות, עם הפסקות ביניהם, מה היה כתוב על הדף, קסטיליו מיד היה אומר, אני הרקתי אותו לבד. את מי היה אמור להרוג קסטיליו, ואז להתאבד, לא היה קשה לדעת. רק היה צריך להראות את התמונה של נשיא פיליפין, מרקוס, כמו שאתם רואים פה, ומיד קסטיליו חיפש נשק כדי לראות בו, אוטומטית, בלי מחשבה. עולם הטכנולוגיה של היום מסוגל למפות את כל הקומפלקס של המאגיה והמניפולציה של התודעה על ידי אלקטרוניקה, מחשוב ובינה מלאכותית. כן, כן, המאגיה נמצאת שם. כאשר אדם יודע את מפת המוח של האדם ויודע איך היא פועלת, יכול להגדיר לאדם תוכנית מסוימת של התנהגות יחסית ומטרות, למשל לנתק את הזיכרון, להפוך את האדם לסיזופרני, לנטרל את התוכנית הזקנה במחלות, להפוך את האדם להיות מורגז ורגיש מאוד או חלמוני ודיכוני. הקורבן יכול להגיע למצב כל כך חמור שיכול להרוג את עצמו או להרוג אדם אחר. האופרטור, זה שמחבר אותו, יכול לגרום לו לכזה סבל שבעצם יגרום לרצות לעשות את זה. מאז שהתפתח, במיוחד הסלולרי, כמות ההתאבדויות, במיוחד אצל בני הדור, עלה פי כמה. שלושה עשורים מאוחר יותר, מה שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ביל גייטס, של אלן מאסק ושל היחידות המיוחדות, זה פשיזם פסיכוטרוני. המטרה שלהם היא ליצור מחנה עבודה כמו שהיה בתקופה הנאצית ולשים לשם כל גורם שיפריע. רק הפעם יהיה מדובר על מחנה פסיכוטרוני. הגורמים המופרים, הכוונה לאזרחים שלא ירצו לקבל את החוק הדיקטורי של הממשלה הכלל עולמית שהם רוצים ליצור. כמו בתקופה הנאצית, יעשו ניסויים באסירים במחנה, רק הפעם יהיה אפשרות בלתי נגמרות, כי אפשר יהיה להחדור לתודעה של האדם אחר, אפשר יהיה להפוך את האדם לחולה נפש, למחוק את האישיות שלו, אפילו להשמידו. רק המחנה הזה יכול להיות גם ערים שלמות שמרושתות על ידי תחנות 5G, לא דווקא מבנה. לא דווקא שלא יהיה גם מבנה כזה. לדעת, אין שום סיבה לחמול על אנשים. זה מה שהם אומרים. כי ברגע שירגו, יבוא מישהו אחר. זה הדעה שלהם. שיחליף אותו, ואת המחנה הפסיכוטרוני יהיה צורך למלא שוב ושוב. תחשבו רגע. בעצם, אנחנו הופכים להיות לספר פתוח. לכל פושע שיש לו תוכנית להשפיע על האדם, שיכול להפוך אותנו לבובות שנשלטות מרחוק. הטכנולוגיה שבעצם כבר לא סודית. יש אפילו סמינרים וספרים שמדברים על טכניקות כאלה. איך בדיוק משפיעים טכנית על ההמון האנושי? בראשו של כל אדם, אפשר לחבר גוש אלקטרומגנטי, שהוא תוצר של תדרים לא נראים לעין, שגם נקראים מיגנטרון, שדרכו נוצר טרנסלציה של תוכנית ממחשבת על מוחו של האדם, על ידי פסיכוגנרטורים. שיכולים להיות הסמארטפון, הטלוויזיה החכמה, או הלוויין שמשדר על כל האוכלוסייה תדר מסוים. אשר מגיע לרזוננס עם תדרים של המוח. הקרנה קורית באופן גורף ולא נפסקת. כאשר אנשים הולכים לעבודה, או אז היחידות המיוחדות יודעים לבחור טווח זמן במקומות בהם יש עומס קהל, כמו רחובות ראשיים או תחנות רכבת, תשימו לב. יש גנרטורים פסיכוטרונים, כן הדבר הזה. הם משפיעים על האדם ומכינים אותו להתנהגות מסוימת. למשל, בתקופת הבחירות של הרשות הממשלה, הלוויין מעביר אות שיכול לעבור בטווח של אלפי קילומטרים לרוחב, והאות מקודד נוחת לראש של האנשים שכבר מושפעים מהתדר מסוים, ואז יש נטייה לבחור במפלגה מסוימת. כאילו המחשבה נוסטת ללא איזשהו הסבר ברור לכיוון מסוים. למשל, הליכוד, למשל ביבי. לא רק, זה גם מקומות אחרים בעולם. אם כך, התודעה של האדם בודד של אוכלוסייה שלמה נמצאת תחת שליטה רבים. אנשים חושבים שבראש יש את המחשבות שלהם, שהם מתנהגים באופן עצמאי, אך זה יכול להיות כלל לא כך. תשימו לב, אם אפשר לקרוא לאוכלוסייה עצמאית ומודעת כאשר אנחנו רואים סביב שקורים דברים שאדם נורמטיבי היה מרגיש דחייה מהם, התגוננות. טרוריזם על אזרחים, דרדור מנטלי ורגשי על אוכלוסייה, נוער שפשוט חותכים אותו מהעם, מדרדרים אותו, את נפשו ואת שכלו, מוציאים מאיתנו את הזכויות הטבעיות ואת החופש שמגיע לנו. הארנק של רוב האנשים נשאר ריק הרבה לפני שהם מקבלים את המשכורת החודשית שלהם, אם תהיה כזאת. הרבה ממשיכים לשתוק, להאמין לתקשורת ולא לעשות דבר, ועוד להריץ את אלה שיצלו לנו את החיים הללו. תשימו לב למצב המדינה, ועדיין אנשים בוחרים בביבי או בגנץ או בבנט, אשר קמו כחלק בארץ החברה ורוצים לשים שבבים ולקדם את האג'נדה של הסדר העולמי החדש נגדנו. שימו לב, זה לא רק המדינה שלנו, זה גם כלפי פוטין, גם כלפי טראמפ. אנשים רבים מתחילים להריץ אותם ללא סיבה אמיתית. הם לא יכולים באמת לתת שלושה טענות צודקות למה כדאי לבחור בהם שוב ושוב, אך הם אוהבים אותם. זה דומה לתסמינים של כישוף אהבה, רק הכישוף הזה מתקיים בכל העולם כלפי הפוליטיקאים שתומכים בסדר עולמי החדש. על ידי הטכנולוגיה הפסיכוטרונית, השיטה הזאת כבר מתקיימת עשרות רבות. זו עובדה שבחירות במדינות או ברוסיה, אפילו בארצות הברית, כבר מזמן לא בחירות חופשיות. יותר מכך, נעשה הכל כדי שנציג אמיתי שמגיע מהעם לא יוכל אף פעם באמת להגיע למסע הבחירות. הם עוד פעם פונים למחשפים ואקסטרסנסים כדי לעזר בהם להשפיע על מסע הבחירות. ההשפעה על הפסיכולוגיה מתחילה מהדבר הכי פשוט, למשל בנרים ופרסומות של תי חוצות. זה נעשה על ידי טכנולוגיה NLP, הדיבור והשפת הגוף שמהנדסים אותו על ידי הפקה והנדסת הודעה שתקשורת עושה בבחירות. תמיד יש מחשפים ואקסטרסנסים ומאפנטים וגם מכשור פסיכוטרוני שמכוון את הציבור. בשנת 1995, כדי לקבל את ההגנה מהמחשב שלא יעשו כישוף נגד המתמודד, היה עולה $3,000. כדי להשפיע על הקהל ולגרום להם לבחור במועמד, זה היה עולה $2,000. ההגנה הכי פשוטה הייתה להגן על המועמד רק כאשר הוא מופיע בציבור הרחב, וזה היה עולה $150 לשעה. בכיתי מהתרגשות. כך תיאר איך זאת אחד מהאנשים הנורמטיביים והסקפטיים שהיו בנאומיו של היטלר. זה נקרא אפקט ההמון. זאת אומרת, גם אנשים שלא ניתן להשפיע עליהם או להפנט אותם, מתחילים להתנהג אחרת לגמרי כאשר נמצאים בתוך המון אנשים. את ההמון אפשר לשלוט בו יותר בקלות מאשר אדם יחיד. אחד הדרכים כדי ליצור איפנות המוני, משתמשים במהפכות המוניות שדרכם גם משפיעים על הגורל של המדינה. תשימו לב מה קרה בארצות הברית, ולא רק. אביב הערבי. ועם שלם, כל זה נכתב ונעשה על ידי תנועה אזרחית. אך בפועל, הכל הופך בתוך אותה מחאה גדולה, פועלים מהפנטים. ועם פשוט הולך אחריהם, ואז לבסוף מקבל חיים עוד יותר קשים. למשל, במחאות הגדולות, שהיה במהפכה באוקראינה. הרבה מאוד בעצם אנשים באוקראינה חוזרים לעצמם ומבינים שמה שהיה במחאות מיידן בעצם השתמשו בהם כדי שהביאו במו ידיהם מנהיגים שבכלל הפכו את חייהם לקשים יותר. זה הרבה, יש הרבה שעדיין מתעלמים ממה שבאמת קורה וממשיכים ללכת אחרי הממשלה והתכנון והתודעה שלהם ממשיך. איך עושים מהפכות ומחאות מלאכותיות? תחילה מופיעים מספר מנהיגים שיוצרים, יכולים לשמור על תשומת לב של קהל ולעורר בהם רגשות חזקים. על המנהיגים הללו אין שום עניין בגורל של העם, הם פשוט ממלאים פקודות ומשתמשים בהמון הזוהם. יש תוכנית פסיכולוגית להשפעה בהמונים. למשל, הדובר בוחר מאותו המון אדם אחד שהכי קל להשפיע עליו, וכאשר הוא דובר הוא משתדל להסתכל במיוחד לעיניים שלו. אחרי שהדובר עבד בצורה כזאת עם כמה מהאנשים מהקהל, הוא מכניס אותם לטרנס קהל ומחזיר אותם לקהל. תחילה להיפנות ההמוני נופלים אנשים בעלי פסיכולוגיה חלשה, כאלה שקל להשפיע עליהם, ואז המושפעים מזה אנשים נמצאים לאדם עוד שגם הם מקבלים את הרזוננס, ולבסוף לאט לאט זה מתפשט כמו גל, וההמון מושפע והופך להיות לגוף אחד שבעצם מביע דעה אחת. המופע בנוי ככה מלכתחילה כדי שלא תהיה לאנשים ברירה מלקבל את הדובר כצודק. אנשים מרגישים רגשות עזים כשהם נמצאים בהמון, והם גם מרגישים כניעה ורצון חד לפעול באופן מיידי. לדובר יש עוזרים, מספר מהפנטים שחודרים לקהל באופן סיכרוני משפיעים על הקהל ביחד עם הדובר, ומשפיעים עליהם בחוזקה לקבל את דבריו של הדובר. במילים אחרות, יש צוות מקצועי שעובד ביחד עם הדובר שמפעיל השפעה על ההמון, והטכניקות כאלה מופיעים לא רק כאשר מדובר על נציג פוליטי שעולה על הבמה, אלא גם באירועים מוזיקליים. אם יש שיטות להשפיע על ההמון, אז אפשר להבין זה שיש שיטות להשפיע גם על עם שלם, ואפילו על אנושות כולה. לא סתם קוראים בעולם כיום תוכנית גלובליזציה. זאת אומרת, מישהו צריך את זה, ולמה? כדי לשלוט על ההמון האנושי בעולם, ולמי? לגבי אלה שרוצים לשלוט על העולם, לא צריך לחפש בנציגי הציבור למיניהם, פוליטיקאים, ראשי ממשלה, מלאכים. תזכרו, השפעה אמיתית על אנשים כזו היא שהם לא שמים לב אליה. כל הנשיאים וראשי ממשלות בימינו הם רק בובות שנשלטות על ידי אלה שרוצים להישאר מאחורי הצללים. וגם אם המצב יצא משליטה, עדיין הכעס שלהם יהיה על נבחרי הציבור שלהם, ולא על אלה שבאמת מושכים בחוטים. כי עליהם העם לא יודע דבר. בואו נזכר בהיסטוריה של מצרים העתיקה, אפילו יותר רחוק. אבל לפני כן, פרעה, היו חרטומים. השליטה האמיתית היה אצל החרטומים, אשר דרך פעולתם הייתה חבויה תחת סוד כזה, שבו סדר השליטה התחיל אצל השומרים הקדמונים. פה ניתן דוגמה. אנשים רגילים נחשבו כעשויים מחמר אצלם, שמורבם עם דם של אלים, והיו תחת שליטה מוחלטת של הכהן הדת, שהוא היה מציב את החוקים, ולא היו צריכים להקשיב. רק אנשים רגילים, כמובן, הכהני הדת היו מעל החוק. אך השיטה המוחלטת של הכהן הדת, היא הייתה בעיקר לעשות שליטה נסתרת באנשים. היא לגרום לאנשים לעשות בדיוק את מה שהכהנים מבקשים מהם, והם הצליחו בכך. ולא רק השומרים, גם שבט המאיה ושבט והמצטקי והאינקים, לא הרבה מאוד מסתבלת חקר את העמים האלה, וממש היה שם עם הארכיאולוגים, עוד הרבה הוא ידבר על כך. אנשים היו קנויים בכל מה שכהן היה דורש מהם, ואפילו הלכו למוות מרצון, וראו בזה כבוד אפילו גדול יותר בשבילם. אנשים היו מקריבים את עצמם במוניהם. איך זה קרה? על ידי אנלוגים שמשפיעים על המחשבה והרגש. אז לא היו סמארטפונים או חשמל, אך כן היו משדרים, וזה הזיקורטים. כאן אתם יכולים לראות. או במילים אחרות, כס של השטן. הפירמידות של שבטי המאיה, הצטקים, אינקים וכו', אתם רואים פה שזה פירמידות מדורגות אשר בחלקם העליון עשו הקרבות אדם, בתוכם היו טירופינים, מומיות של אדם עם שיער ג'ינג'י, עם פלסטינה מזהב בתוך הגולגולת הראש. כאילו פלסטינות היו צריכים ללבוש כל העם השומרי. קידמו תכשירים או כל מיני תכשיטים, צמידים וכדומה. והמטרה הייתה, היא בעצם להחליש את הרצון על ידי השידור מהזיקורטים, על כל השומרים. תשימו לב, שהאנלוג של הזיקורט יש גם בכיכר האדומה, ברוסיה, עד היום. ממש, מבנה שדומה לזיקורט, כמו אצל השומרים, תשימו לב שהאנלוג של הזיקורט יש גם בכיר ששם נמצא, שזה לנין, גם ג'ינג'י, והיה הרבה בתקופה של ברית המועצות כל מיני תכשיטים או אביזרי מתכת, סימנים שכל אחד היה חייב לשים, לנעוד אותם בתקופת ברית המועצות, במיוחד עם האיש הזה, לנין. אז הם היו בעצם המקליטים, וזה היה משדר, ששידור היה ברמה מאוד גבוהה. היום הרמה גדלה עוד יותר, ולכל אחד יש סמארטפון או טאבלט או טלוויזיה ומכשור רב אחר, והטכנולוגיה 5G שעובדת כמו הזיקורטים, והיא המאגיה של הכהנים השומרים, משם זה מגיע הרעיון, שכן פועלת, רק זה נהיה הרבה יותר משפיע בגלל כל הטכנולוגיה סביבנו. מאיך שנראה כיום הכהנים המחשבים השיגו רבות. החברה שלנו מאוד דומה לתקופה השומרת בו העושר האמיתי בעיקר נמצא בידיהם של השלטון, המעמד האליטה. החוקים כמעט ולא נוגעים בהם, באלה ששולטים בנו. בימינו יש מיליוני מתים בשנה בעולם ולא מתנגדים לזה, לתופעה הזאת. יש שם מדעי וזה אפתיה סוציאלית. זהו תהליך שנוצר על ידי אוניברסיטת טוביסטוק. והשיטה שלהם אומרת שאם להכניס את האדם כל הזמן למצבי לחץ, כגון חדשות שכל הזמן מדברות, במקרה שלנו על קורונה, או על לחץ, על טרור, חוסר כסף, מתח בעיות, בעבודה, פחד מעתיד, בסופו של דבר, אדם יהפוך להיות לפחות רגיש לחברה ויפתח אפתיה. השיטה הזו בעצם עשו לכל החברה בעולם המערבי, והתוצאה היא אותה אפתיה סוציאלית שאוניברסיטת טוביסטוק לקחה את הרעיון והטכניקות מגרמניה הנאצית, והארגון אננרבי, ומי שעמד מאחוריהם. בוועידת נירנברג היה מיידי ה-CIA אלן דאלס וחוקר הפסיכולוג הנודע אבן קומרון, ודווקא בנירנברג הם יכלו להיפגש לבדוק את הדוחות של תוצאות הניסויים של המדענים מה-SS. דווקא אחרי ועידת נירנברג מתחילים להיות בארצות הברית תוכניות לפיתוח נשק פסיכוטרוני, אשר הייתה המשך עבודתיהם של הנאצים. היה מכון של המחקר שהתחבא במדבר ניבאדה, כדי לא ליצור תעמולה אצל האזרחים הרגילים שלא ידעו שעבדו שם קבוצות גדולות של מדענים נאצים על נשק פסיכוטרוני. שבעצם עזר לו מעט בפירוק ברית המועצות מאוחר יותר. זה נגרם באופן מאוד לא רגיל, כמו האזרחים עצמם כביכול הסכימו שזה יקרה, מי שהשפיע על התודעה שלהם כל כך, ומה שנכתב בספר איפלו כרזות הגיהנום, דוקטור ורביובסקי, ב-18 באוגוסט בשנת 1991, הגיעה ספינה בשם בלקנאפ SG-26. המכשור שהיה על שטח הספינה לא היו כלי נשק רגילים, לא היו רחוק לפני כן, השתמשו במפרץ הפרסי בצבאות של עיראק, וקרו דברים מוזרים, החיילים של סדאם חוסיין פשוט התחילו להיכנע, התחילה מאות מהם ואז אלפים, זה היה הפעם הראשונה בו איש באמת השתמשו בנשק פסיכוטרוני ככלי נשק המוני. ואז התחילו להשתמש גם בתקופתו של הנשיא ג'ורג' בוש. אב, שהוא עצמו היה ביחד עם ראש ה-CIA ופתח מחלקה לפיתוח נשק פסיכוטרוני, בהמשך את הזומבי גנרטורים בספינת בלקנאפ התחילו להפעיל שוב במקום שבעצם הם רצו ליצור פחד או ליצור תחושת אופוריה. בעצם מדובר פה על גל בלתי נראה שהוקרן לכיוון מוסקבה. בעוד הטכנולוגיה מיוחדת הפעילו גם בקומה מספר 6 של בית השגרירות בארצות הברית ברוסיה, הגלים התרכזו בכיכר העיר, בעוד גם נתנו בחינם וודקה כדי שיהיה יותר קל להשפיע על אנשים שיכורים. מעט בהדרגה התאספו המון בכיכר העיר, בעוד גם הם הרגישו רגשות שהם לא יוכלו באמת להסביר אותם, והתחילו לעשות מחסומים נגד טנקים, בעיקר מגרות של עץ, ברזל, מה שהם מצאו. ואף אחד לא שאל את עצמו למה מתנהגים ככה, מה גרם להם לנהוג באופן סערורי כזה, במוחם של אנשים שנתעסקו בכיכר במוסקה בשנת 1991, היה המשפט הבא, מספיק עם האוטוקרטיה, יחי הדמוקרטיה. ואז הנשיא לייצן, באותה תקופה, אמר נאום, ירד מהמרפסת ועלה על טנק. מאוד דומה לאיך של לנין, המהפכן, הסוכן של הבנייה החופשית, עשה. הנה עכשיו אני אראה לכם. מה באמת קרה? הנשיא עלה על טנק, הוא התחיל לקבל את המנהיגות החדשה. אלפי אנשים פשוט היו ביו-רובוטים, אשר התקפצו יחד בכיכר, שבמשך תיקרא כיכר החופש, תשימו לב לסימנטיקה של הבונים החופשיים, שמים בכל מקום בהם הם עושים מהפכה. שם, סמל, זאת הייתה מהפכה שפירקה את ברית המועצות, ויצרה את רוסיה הדמוקרטית שנשלטת דרך ארצות הברית. אך גם הייתה המהפכה הפסיכוטרונית הראשונה. לאחר מכן, ילצין כבר לא היה הכרחי לאליטה. גם אותו הורידו עם אותם מכשירים פסיכוטרונים. בעצם מה שרציתי להראות לכם זה ש יורי מלינין, הנה הוא כאן, יועץ הביטחון בתקופה של נשיא ליצין, שהיה גם ראש המחלקה הפסיכופיזית, סיפר שבמדע שהיו טכנולוגיות החדשות ביותר אשר יוכלו להשפיע על מצב רוחו של האדם, למשל ביוגנרטורים, אשר היו יכולים לשנות את האופי אשר נוצר על ידי אנטולי אוכטרן. הקרינה ממכשיר כזה יכלה בהדרגה לפגוע באיברים, במיוחד אם הם חולים, למשל לב, אם הוא לא תפקד טוב. אז המכשיר הזה יכול לגרום לאי ספיקת לב מהר יותר באחד החדרים, ליד איפה שבעצם חדרו של הנשיא ליצין היה, נמנו מכשור שהתחלה אמרו שמדובר על מכשור מעקב. אחר כך המומחים הודו שמדובר על אנטנה ששדרה ולא קלטה. פה היא הייתה, ככה היא נראתה בפנים, בחדרו של הנשיא. בתחילה חשבו שמדובר על מכשיר מעקב. אחר כך הודו שמדובר היה על משהו שהקרין ולא דווקא קלט. היה שם מסגרת ומתכת גדולה, 1.20 מטר על 1.20 מטר. יש חוקרים שטוענים, כולל בספר הקוד של ילצין, שילצין מת מדום לב פתאומי, וזה עוד היה בשנת 1996. זאת אומרת, תשימו לב, בזמן הניתוח שלו. אז מה בעצם אמרתי פה? מי ששלט עד 1999, זה היה כפיל שלו, שעליו עשו את ההשפעה הפסיכוטרונית על הלב שלו. כלומר, שגל יותר גם לשלוט עליהם. נזכר שוב בשומרים הקדמונים והמצרים הקדמונים, השולטים האמיתיים הם הכהנים שנמצאים בצללים. מנקודת מבט כזו כבר לא משנה האם הנשיא עצמו בתפקיד או כפיל שלו, אפילו כפיל יותר טוב בשבילהם, כי אין לו אישיות משל עצמו, הוא פועל לפי אותה תוכנית שהכהנים המחשבים מחדירים לו. הפרקטיקה היא בעצם לשים כפילים במקום המושלים, עוד התחילה ברוסיה בתקופה של המלך פיוטר הראשון. ועכשיו תשימו לב, האם הפוטין של היום דומה לפוטין שהיה בעבר, שקיבל את המנהיגות מאדם הדומה לליצין? פוטין של שנת 2001 כלל לא דומה לפוטין של היום. ואת ההבדילים הללו לא ניתן להסביר בשינוי של הגיל. הם מחביאים מהציבור את המשפחה של פוטין, כאשר אומרים שזה למען ביטחונם. אז למה המשפחה של אובמה או של טראמפ תמיד נמצאים בחזות כולם? התודעה של אנשים כל כך מתוכנתת, שאנשים לא שואלים את עצמם מי באמת נמצא כראש ממשלה בנוגע למשפחה של פוטין. הם יודעים שהפוטין האמיתי כבר מזמן לא בחיים, לכן אשתו חי בנפרד מפוטין הנוכחי, להכיר את, כי היא מכירה טוב את אישיותו של הנשיא, ויהיה לה די קל לדעת שמדובר על אותו אדם. ודרך אגב, פוטין גם היה סוכן חשאי לשעבר, לכן אפשר לבדוק דרך כרטיס העין שנשמרה, או על תוויות האצבע שלו, את זהותו האמיתי של מי שבאמת עומד בשלטון. אבל המפלגת הרצון האזרחית ברוסיה, שביקשה מהפרלמנט הרוסי שיתנו לעשות בדיקה כזאת, לבדוק האם באמת מה שיש במאגר אצל הסוכנות הביונית לעומת מי שפוטין באמת עומד, זה אותו אדם, הם אף פעם לא נתנו תשובה. האליטה לא רוצה שאנשים ידעו מה באמת מתרחש. המדען משוויץ, אלי סחרוב, אמר שתקשורת הסלולרית היא ניסוי הגדול ביותר שהיה על ידי האדמות. פרופסור סרגי קמקוב אומר שדרך הסלולר אפשר להשפיע על התודעה של האדם באופן נסתר, לשלוט על תודעתו. למשל, אדם רואה בסמארטר שלו שיחה מחברו. הוא לוחץ על כפתור להפעיל את השיחה, במיוחד עם קולו של החבר, שומעים עוד סליל שלישי. הוא יכול גם להימצא מעל יכולת החישה של האדם, אך כן, יכולה ליצור תגובה אצל המוח האדם, וזה או פאניקה או אפילו הזיה. פוליטולוג קרא מוזה אומר, המכשיר הטלפון הוא מכשור בין הטובים ביותר שהומצאו כדי להשפיע על אנשים. ביחד, אם דיברו של האדם, מוסיפים עוד צליל מקודד אשר יוצר רעש של תקשורת סלולרית ואשר לא מפריע ולא יוצר שום תחושת עצבנות, אך מדובר כאן קודים שמוגדרים בלא מודע לראשו. ואחרי כמה ימים, בלי שאפילו יוכל לדעת על כך, יבצא את אותם ההוראות שהחדירו לראשו או שתים לו את השכל. לגבי הטלוויזיה, כבר מזמן לא רק מקרינה שידורים, אלא היא משנה את ההתנהגות של האדם. המומחים מצאו שמסך מסוגל למחוק את הגבול בין האמת לשקר. גם שקר ברור שמצגים במסך הטלוויזיה לא יוצר תגובה אוטומטית של דאגה או הגנה פסיכולוגית שאמורה לנטרל. ולכן על ידי הצגה יפה של שידור חדשות, מחדירים לאנשים לתת המודע את האשליה של טובת השלטון לתכנות האנשים דרך הטלוויזיה. משתמשים בהרבה שיטות שלא נראות לעין. פסיכולוגיה, ויקטור שטרן אומר, אנחנו קלטנו כמה מהערוצים החשובים בעולם, כגון CNN, או הערוץ הראשון הרוסי, ומה הם ראו? שליד הדמויות משתלטים ממשלתיות, כגון ראש העיר או ראש הממשלה, שמים כתמים שחורים, אך אם לחבר ביניהם, נוצר למשל פנים של ילד בוכה. זה סוג של כתמים כאלה שלא שמים לב, כאילו יש תמונה לא ממש ברורה, קצת שקופה, תוך כדי הדימוי של הבן אדם שבעצם משודר. אבל אם מחברים במחשב, רואים בעצם תמונה, ולא חלקים או כתמים מוזרים. את המוח שלנו יוכל לחבר את הכתמים האלה באופן עצמאי. והוא מגלה את הצורה, את האסוציאציה. לא כל כך נעים, במיוחד לאנשים סנטימנטליים. יש מקרים בהם על מישהו יוצרים כתמים שמייצר אפילו צועה, וכל מיני תמונות מאוד לא יפות, ואנשים פשוט מרגישים גועל, והם חושבים שהם מרגישים גועל על הבן אדם המדבר. בעצם זה השפעה חזותית שהם תת המודע קולט. אז פילוסוף האיטלקי אנטוניו גרנצ'ה יצר תיאוריה להשפעת הטלוויזיה על האדם. לפי הסכמתו של גנץ', הטלוויזיה חודרת למודעות בהדרגה, למודעות של האדם, והורסת את הרעיון, הגרעין הערכי שלו, ושל מה שמחבר את עצמו, ואת החשיבה הביקורתית שלו, הנכונה. זה בעצם המצב המתאים כדי להחדיר מניפולציה. תפתחו את הטלוויזיה שלכם, ותראו איך תוכניות ריאליטי מדברים על הנושאים האינטימיים ביותר. כמעט בכל סרט יש אישה חצי ערומה. כמעט בכל תוכנית טלוויזיה מדברים על רצח בבוקר עוד. כאילו דבר לא קרה, זה מה שהופך את המורליות וחוסר ערכיות לנורמה. זאת אומרת על כך שהחברה תהיה בלחץ תמידי. אנשים שחווים תשישות מהלחץ הופכים להיות לאפתים ואדישים. עשו השוואה בין ילדים שהיה להם כל הילדות טלוויזיה, לבין אלה שלא היה להם טלוויזיה, ילדים טלוויזיונים לא היה אכפת כמעט מכלום. הם גם לא התפתחו טוב, קרו בקשיים, לא ניסו להיות יצרתיים. זאת לא סיבה בגללה, החברה הופכת להיות אפתית וחסרת הרגשות, שלא מסוגל לנתח את מה שקורה בעולם. השפעה נוספת על התודעה של האדם נוצרת על ידי אינטרנט ומשחקי מחשב. וכך שהסולר, האינטרנט והמחשב יש כמעט לכל אחד, השטיפת המוח מתפרסת כמעט ל-100% לכל תושבי העולם. הטכנולוגיה לשליטת תודעה המונית הגיעה לרמה גבוהה אף מזה, היא יכולה להשפיע על יבשה שלמה. מדובר על טכנולוגיות הרפ שקודם הזכרתי. מדובר על 128 אנטנות, אשר הכוח המושטף שלהם זה 3.6 מגוואט של קרינה בלתי פוסקת, המכוונת לביוספירה, ויוצרת עדשות פלזמה, והיא יכולה ליצור שינויים במזג האוויר. השינויים בביוספירה, וזה יכול גם להשפיע על השכבת הלבה מתחת לאדמה, והתפרצויות תחת האדמה, אשר גורמות לרעידות אדמה. חוץ מזה, זה יכול להשפיע על המצב הפסיכולוגי של יבש שלמה. כאשר משפיעים על תדר 6 ארץ, על הניורוספירה, זה משפיע על תדרי אלפא במוח, שמביא או להתרגשות יתר, או למצבי רגש דחוק. אפשר להתחיל מלחמה גם בלי להודיע עליה. על זה מדובר גם בספר שנקרא הרפ נשק שרמגדון של ג'ין מינינג, אשר היה למיסטר בלאד היכרות אישית גם עם מסמכים של הפנטגון והמשטרה בעיקרון של הארפ. ושם גם היה כתוב על השפעה על מצבי המוח של האדם, במיוחד על הרצון של האדם ושל המנהיגים באותה אומה. זה נמצא במחלקה של נשקים דיספורטיביים בפנטגון. הרפ יכול להשפיע על המוח על ידי שינוי תדר היונוספרי. על כל נעמיק עוד בשידורים הבאים. אם כך, יש השפעה על אנשים באופן עולמי. אז מי ששלט בכל זה, אלה שרוצים לקבל מעמד שליט על כל העולם, ואלו הכהנים החדשים, או בלטינית ארכונטים, בפירוש אדוני העולם. האליטה הסודית, האחוות הנסתרת, סט המון, אשר קוראת לעצמה גם שלטון העולמי. הם פיתחו אוניברסיטאות שלמות, אשר חוקרות דרך איך להביא את האדם למצב נפשי אשר רצוי להם. הם אלו שמפתחים דרכים לשבש את הפסיכולוגיה של האדם, למשל דרך הטלוויזיה, הסמארטפונים, כדי להפוך אותו לעבד. הם אלו שנותנים ייעוץ לממשלות איך להכניס אנשים למצב של אמפתיה, אפתיה יותר נכון, להוסיף עוד חרדה בלתי נגמרת לאוכלוסייה של מדינה שלמה. מי שמפתח את זה זה אוניברסיטת טוליסטוק שהזכרתי קודם, ליחסי נפש, אוניברסיטת סטנפורד, אוניברסיטת הרווארד, אוניברסיטת יייל. יכולים לראות פה. הביצוע שלהם עוד נכתב על ידי הסוכן ג'ון קולמן בספר ועדת 300 של שלטון הנסתר, כדאי מאוד לקרוא. ואילו הפסיכולוגים שעובדים באוניברסיטת הללו, כגון ג'ון מקוויימל, אומר, הגיעו זמנים, אשר אם תיתנו לי כמה ימים, שבועות, חודשים, אני לא מאמין שצריך כל כך הרבה, אני אוכל לכוון את ההתנהגות לכל התנהגות אחרת שאני שאפשר יהיה לכוון באדם. אני לא אוכל להכריח אותו לעוף, לא משנה כמה הוא ינפנף עם הכנפיים, אך אני אוכל בהחלט להפוך את האדם למאמין או לאתאיסט או ההפך. דוקטור קולט לוין אומר, אחד הדרכים העיקריות לדחיקת רוחו של האדם היא על ידי טקטיקה הבאה. צריך לומר לאדם על כך שיהיה במצב של חוסר ודאות לגבי עתידו. במצב כזה כך אותו אדם שיש לו מטרות ברורות ואשר מוכן להסתכן יהיה משותק עקב קונפליקט פנימי ביחס למה שהוא צריך שיהיה לעשות. בשבע שנים האחרונות רמת המחלות הנפשיות בישראל עלתה פי 11.5, וכמות התינוקות הנולדים עם פגיעת מוח גם עלתה, וזה העתיד שלנו שאנחנו לא רוצים. כמות החולי הסיזופרניה, מהדיפרסיה, אפילפסיה, דיכאון, פשוט נהיה המוני. כל השפעה והקרנות עוברות דרך מערכת העצבים, נשק מיקרוני ומיקרוגלים יוצרים רדיו קול, שהמוח הנפשי מקבל את זה כצליל אמיתי. יש משפט שרבים אומרים, למה לעשות שינוי כדי שעוד לא, כדי שלא יהיה יותר גרוע? אותם אנשים שחיים במרחקים מאוד גדולים זה מזה, ורואים את אותם ערוצי טלוויזיה, את אותם החדשות, מקשיבים לאותם הפוליטיקאים, זאת בדיוק התגובה שרוצים לשמוע מרוב האוכלוסייה. עדיף לא לעשות יותר, כדי שלא יהיה יותר גרוע. אנשים מגיבים בדיוק איך שמתכנתים אותם, והמצב נהיה יותר ויותר גרוע. כעת לסיום, צריך להבין שכל זה נעשה בשביל מטרה שכבר ידועה לכלל הציבור. האליטה מתאמצת לגרום לה להתרחש, וזה סדר עולמי חדש. שלהם נחשף במיוחד, תחשפו גם בספר של ג'ון קולמן ועדת 300, התוכנית שלהם של הסדר העולמי החדש, זה בעצם קונסטנטציה של הרעיון הנאצי. הרעיון כאן היא בעצם של קבוצה לא גדולה של עשירים ובעלי מעמד גבוה, שלדעתם כל השאר 95% מהאוכלוסייה צריכים או שחלקם הושמדו או שחלקם יהיו עבדים. אתם שומעים את זה רבות מהפעילים חברתיים רבים שכבר מדברים וחושפים את זה. הרעיון הזה של העבדות במיוחד, לדעתם התוכנית כמו של התנהגות סוטה, ביטול המשפחה, כשלוקחים את הילדים מההורים נורמליים ונותנים, גורמים להפלות שנעשות בכוח, מין וסמים שמוגדרים בכוונה כדי להחליש באופן מוחלט את האוכלוסייה, החינוך שנשלט באופן טוטלי, צ'יפיזציה של, של החדרת שבבים לגוף האדם. וירניקה לוקן אמרה פעם, תהיה תקופה שהחיים יתחילו לקנא במתים. עד כדי כך, אנשים, אנושות תסבול, היא דיברה על כך, על מה שכתוב עוד בנבואות ישראל, בהם עם ישראל, לא, אם הוא לא יחזור בתשובה, יכולה להתפתח מלחמת גוג ומגוג. שליש מהאנושות יכולה להיהרג, וזה מה שאליטה רוצה, כדי שמי שישאר ויחיה בתוך הכאוס והסבל, בעצמם יסכימו לסדר עולמי החדש. אנשים שידרדרו את נפשם, שימצאו את עצמם באפתיה מוחלטת, תמיד יהיו מוכנים לקבל לכניסתו של המנהיג גדול, שלפתע יופיע אשר יוכל לפתור כביכול את כל הבעיות בעולם, ויוכל לעשות כזה סדר בו כולם יוכלו לקבל עבודה ולחיות באחווה. כזה מנהיג הם רוצים להביא, הרי כל אחד יקבל אותו בידיים פתוחות. בעצם מדובר על דיקטטור עולמי שישלוט בכל העולם ביד קשה יותר מפרו. וזה מה שיעשה גם הפרויקט בלו בים של נאסא, בו ישמשו בטכנולוגיה 5D ולוויינים. ב-1994 חוקר קנדי, פה אתם רואים אותו, שרז אמנסט חושף במסמכים בין נאסא על פרויקט בלו בים, והיא ליצור הולוגרמות, פה אתם רואים דוגמאות של הולוגרמות שכבר קיימים, ויש הרבה יותר בשמיים, אשר תהיה בכל העולם ותוך כדי הפסיכוגנרטורים, מכשירים, מחשבים, לוויינים, שהוא על פני האדמה, ישפיעו על הרצון של אנשים, פה אתם מבינים פה למה הם כל הזמן עושים את הניסויים האלה. וכך להחדיר לאנושות שהגיע המשיח, כמובן השקר, שבא להביא דת אחת עולמית שלהם כמובן, לוציפריה ניצטניסטית. בעצם שליטה באנשים דרך אמונה מלאכותית. יהדות למשל, היא לא דת, אלא אורח חיים, היא התחילה להיקרא כך על ידי הנוצרים הרומים בתקופה הרומית, כי רצו להבדיל את עצמם מהיהדות, אז הם היו כביכול דת אחת, ויהודים דת אחרת, הדת החדשה תהיה דרך דימוי הולוגרמי מזויף, שנדבר על תחילת עידן החדש, לאנושות, ואנשים שהנשק הפסיכוטרון ישפיע עליהם, יהיו מפוחדים ודחוקים באותו רגע יאמינו למה שיראו, הרי כל אדם, שיראה את האישות הרוחנית שתדבר מהשמיים, ישמע אותה בשפה שהוא מכיר, בכל העולם, בכל שפה שהיא, אשר ישלוט על ידי המחשב, על שיהיה לו מיקוד על כל אדם ואדם, והלוויין יקרין על כל אוכלוסייה, תזכרו, 5D מאפשר את זה לעשות, שפה מתאימה להם, כך שאנושות תיכנס לבלבול, יגיע משיח השקר, ויאמר שכל מה שנכתב עד עכשיו כבר לא רלוונטי, או שקרי, כמובן לכל הדתות, כולל היהדות, ועכשיו מתחיל דעת אמיתית, שיש לתת למקום, הדעת של ארמילוס הרשע, אותו של השטן יימח שמו וזכרו, אשר ישלוט וירצה בעצם לשלוט בכולנו. אנחנו הפכנו להיות רדיו צצועים, אשר נשלטים על ידי האליטה המסתרת מאחורי הצללים. זה חלק קטן מהם, אשר מקדמים את התוכנית שלהם לשלוט בכולם. הם, אנחנו לא יודעים ששלטים בנו, ולא יכולים להבדיל בין המחשבה העצמית שלנו לבין המחשבה שבאה מבחוץ. הטכנולוגיה בנושא הזה הגיעה לרמה מאוד גבוהה, לכן אנחנו לא מתנגדים לה. ג'ון קולמן כתב שלמלחמה והרעב המוני צריכים להתרחש לפחות כדי לדלל את האוכלוסייה וליצור סדר עולמי חדש. כדי להכניס כאלו רעיונות, זה רק יכולים להיות לא אנשים, הכוונה החיצונים והשדים שטבועים בהם. הרי נזכר בכך שמקור הטכנולוגיה של תרבות השומרת עם המהלכים הנפולים הכתובים בספר בראשית בתנ״ך, מדובר על טכנולוגיה סטנית והאליטה העולמית בימינו ממשיכה את דרכם, והם רוצים לעשות הקרבת אדם מאוד גדולה. דיוויד אייק מספר שהאליטה שכיום שלטת היא באה מגנים של המלאכים הנפולים אשר עוברים רק בתוך המשפחה שלהם ותמיד שמים את עצמם להיות מלאכים, לכן המלאכים תמיד שומרים את תואר אדם כדי לשמור על הגן, משם מגיע העניין הזה של הדם הכחול למלאכים, אשר באמת לאליטה יש דם כחול אשר מגיע מהגן של המלאכים הנפולים. יצא ככה שאם אנחנו רוצים לשמור על הזכות שניתן לנו מהבורא לחיות על פני האדמה, אנחנו צריכים להתנגד לטכנולוגיה הלא אנושית הזו. תחילה צריך ללמוד איך להגן על התודעה שלכם, על המחשבות והרגשות, לצאת מהשליטה מרחוק, על כך יש את לימוד הזוהר, וגם כמובן שיטות פסיכופרקטיות ותפילה. כן, אנחנו מסיימים את השידור. אנחנו, אני אחזור בעוד שידורים רבים. מיסטר ולאד יחזור ואנשיו. אנחנו נמשיך לקדם את התודעה הגבוהה. וחזרה לבורא. תודה רבה. לכם.